שלום לכולם, אנחנו עומדים כאן בבית מדרשו הקדוש של מרן הרב קוק, ויום העצמאות מתקרב, אז אנחנו נדבר היום על שיעור לכבוד יום העצמאות, איך הרב צבי יהודה היה אומר, נחזור על הראשונות, יש דברים שהם נראים פשוטים, אבל כשמעמיקים בהם, זוכים כל פעם לעומק חדש בנוסף, וגם הרב צבי יהודה היה אומר שיש חזרה שאתה חוזר כדי להבין, יש חזרה שאתה חוזר כדי לזכור, ויש חזרה שאתה חוזר כדי לזכות לאור הפנימי שבתוך הדברים, שזה מעין תפילה. אז בכל אופן, אנחנו רוצים להבין, יום העצמאות החגיגה היא בעצם חגיגה מדינית. כלומר, אנחנו חוגגים את הריבונות היהודית המתחדשת בארץ ישראל. עכשיו, יש כאלה שאומרים, אני מבין, כן, אני מבין שארץ ישראל זה ארץ הקודש, ואני מבין שיש עניין של פיקוח נפש, של הצלה של ישראל, זה דבר מאוד גדול, צריך להלל, להודות להשם. אבל מה אתה עושה לעניין מעצם העצמאות, מעצם הריבונות? זה רק אמצעי לכך שעם ישראל יהיה יותר בטוח, שיהיה לו מקום להיות בו. מה אתה עושה עניין מהריבונות עצמה? אבל מה אפשר לעשות שהתורה, קדוש ברוך הוא, תראו איתי יחד מקור א' בראשית כ"ה, כשרבקה שואלת מה מתרחש אצלה בתוך הבטן, רבקה אמנו, ויאמר השם לה שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו. ולאום מלאום יאמץ, כן? ורש"י אומר, לפי גמרא עבודה זרה בית עמוד בית למעלה, ושני לאומים אין לאום אלא מלכות. כלומר, המאבק בין יעקב לעשיו לאורך ההיסטוריה, הוא אמנם מאבק רוחני, אבל הוא מתרחש במישור המדינתי. שם הוא מתרחש. מאבק רוחני בין מדינה למדינה, לאום מלאום יאמץ, מדינה ממדינה יאמץ. עכשיו, הדבר הזה יש לו מקור הרבה הרבה יותר פשוט, למה? כי הוא פשוט מופיע בהלכה בצורה מאוד חותכת, מאוד חדה, מאוד פשוטה. תראו איתי יחד, במקור ב' שולחן ערוך סימן תף קוף סמך א', הרואה ערי יהודה בחורבנן, אומר ערי קודשך היו מדבר וקוריאה, חמנה לצלן. עכשיו, איך יודעים אם הם בחורבנם או לא בחורבנם? איך מחליטים? אם אני בא למקום ויש מלא גגות אדומים, בתים יהודיים, אז זהו, אז זה בסדר, גמרנו לא בחורבנם. אומר המשנה ברורה בשם הבית יוסף, בא, שאר אחרונים, אומר המשנה ברורה, אפילו יושבין בהן ישראל. כלומר, אתה יכול לבוא למקום, בתים של יהודים, וזה נקרא בחורבנם. אז מה? אז איך מחליטים? אפילו יושבים בהם ישראל, כיוון שהישמעלים מושלים עליהם, מי קרי בחורבנן? אתם מבינים מה הולך פה? פסק הלכה מאוד חותך, מאוד פשוט, בית יוסף בהכשר האחרוני, מגיע למשנה ברורה, הלכה פסוקה בצורה הכי ברורה. מה שקובע זה לא התיישבות, זה שלטון, מדינה ריבונות. זה מה שקובע אם הרי יהודה בחורבנן או לא בחורבנן. צריך להבין את הדבר הזה. כלומר, כשאתה אומר ארץ ישראל, ארץ הקודש, לא אמרת כלום. מדינת ישראל היא מדינת ארץ הקודש, היא המדינה שבה הקודש האלוהים מתגלה. עכשיו אתה מדבר לעניין. כי ארץ ישראל בלי שלטון היא בחורבן. תקומת השכינה, חזרת השכינה לציון היא על ידי מדינה, נקודה. ואם זה כך, אז יום עצמאותנו הוא יום קדוש. הוא יום קדושת עצמאותנו. כי העצמאות הזאת היא, על פי ההלכה הפשוטה הזאת, חזרת שכינה לציון. עכשיו, רק התחלנו, חברים, רק התחלנו. אומר הרב צבי יהודה, מקור ג' לפניכם, בארץ ישראל, שיחות הרב צבי יהודה, ארץ ישראל, עמוד 271, זה מתוך מזמור י"ט, מה שמכונה, דהיינו, אותו נאום אגדי מדהים, שנראה אותו בהמשך, נראה עוד איזה חלק ממנו, של הרב צבי יהודה, ביום העצמאות של לפני מלחמת ששת הימים. אומר הרב צבי יהודה, מדינת ישראל, מצוות יישוב הארץ, וישיבת הארץ, הם דברים כל כך נחמדים, כל כך ברורים, כל כך מאירי עיניים, למי שזוכה ללמוד את הרמב"ן הידוע, שתכף נראה אותו בספר המצוות. הרמב"ן קובע בהגדרה ברורה, שוירשתם אותה וישבתם בהו, שיסוד היישוב צריך להיות על ידינו, על ידי ממשלתנו, על ידי ריבונותנו, כל זה מיסודו של הרמב"ן, כן? ולא נעזבה, הוא מצטט אותו, ותכף נראה את זה גם בפנים, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה, אלו דברים ברורים בהחלט. גם באבני נזר, וגם בישועות מלכו, שני ענקי תורה של של לפני 150 שנה, סדר גומי 20 שנה, משהו כזה. אז גם באבני נזר וגם בישועות מלכו, אומר הרב צבי יהודה, שם מופיעה הגדרה ברורה, שעיקר הבנת המצווה אינה סתם הדירה או סתם הישיבה. ודאי שיש בזה צדקות וקדושה גדולה, אך לגבי קיום המצווה וההלכה מצד יישוב ארץ ישראל, של וורשתם אותה וישבתם בה, וורשתם זה כיבוש וישבתם זה ישיבה, אז עיקר, אומר פעם, שעיקר הבנת המצווה אינה סתם דירה או סתם הישיבה, ודאי שיש בזה צדקות וקדושה גדולה, אך לגבי קיום המצווה וההלכה, שני גדולי עולם אלה בדורות האחרונים קובעים, שקיום המצווה הוא בניין ויישוב ארץ ישראל הנעשים מתוך הכלל, מתוך האומה, מתוך ממשלתנו, ריבונותנו, מתוך היות הארץ בידינו, אבני נזר ישועות מלכו. דרך כל המכשירים השייכים לזה, יש המשך, ההמשך של הכיבוש, ההמשך של הריבונות, זה ישיבה בבתים. מצוותנו היא להיות עם לוחם. לא יאמן, מתי הוא כתב את זה? 19 שנים לעצמאותנו, אנחנו היום כמה? 78 כבר. 19 שנים לעצמאות ישראל, מצוותנו היא להיות עם לוחם. המצווה של השלטון היא מצווה להיות עם לוחם. אתם מבינים את הדבר הזה? הרי איך הגענו לאן שהגענו, כן? באותו טבח נורא. בגלל שאנשים לא רצו להיות עם לוחם. אנשים לא רצו לשלוט, להיות ריבונים. לא רצו. לא היו מוכנים להזיז אצבע בשביל הדבר הזה. והכל נשמח על, על מיעוטים פה בעם ישראל, או חלק קטן יחסית, שהוא גם הולך לקרבי, ואחרי זה למילואים. אני זוכר, באותם שנים שבזבזתי באוניברסיטה, זה היה מדהים לראות את זה. פקולטה יושבים שם בשנה אחת, איזה 90 איש ישבו. ואתה ראית, הוא הולך למילואים, חוזר, הולך למילואים, חוזר, הולך למילואים, חוזר. כל השאר לא זזים, לא יוצאים למילואים. וברור לכם, כן, לא רוצה עכשיו תחיל לדבר פה כאלה וכאלה, אבל אנחנו יכולים גם לדעת לבד מה היה המאפיין הראשי של אותם אלה שהיו על הציר כל הזמן למילואים. אז בכל אופן, אומר הרב צבי יהודה, אנחנו צריכים להיות עם לוחם, מה הכוונה? הרי אנחנו לא רוצים מלחמות. אבל אנחנו צריכים להיות עם לוחם, הכוונה היא עם שולט, עם ריבון. אם אתה לא מוכן להילחם על העצמאות שלך, אין לך עצמאות. אם אתה לא מוכן לתקוף כשצריך לתקוף, אז הגבול שלך, הגדר שלך לא שווה כלום. אפס מאופס. אבל בכל אופן, הזכיר לנו הרב צבי יהודה את הישועות מלכו ואת אבני נזר. בוא ניתן הצצה קטנה על הישועות מלכו, יורה דעה, סמך וב, מקור ד' לפניכם. אומר הבעל ישועות מלכו, רבי יהושע, כן? אומר, עיקר המצווה, אומר רבי יהושע מקוטנה, אני מקווה שאני זוכר נכון, עיקר המצווה אינו אלא הירושה והישיבה כאדם העושה בתוך שלו. לכבוש ארץ ישראל, שתהיה תחת ירושתנו, לא על ביאה רקנית של עתה. תראו איך הוא קורא לזה, זה פחד אלוהים, איך מה הוא אומר? הוא אומר, זה אלה שבאים לארץ, ארץ הקודש, צדיקים, זה ביאה רקנית זה. זה לא, לא על זה דיברנו. עיקר המצווה כאדם העושה בתוך שלו, לכבוש ארץ ישראל, שתהיה תחת ירושתנו. כשאנחנו מסתכלים על שטחי ארץ ישראל התנכיים של יהודה ושומרון, כן? שמו אותנו בתוך גדרות, והערבים חושבים על הפלנג'י, חופשי, אין להם בעיות, כן? עכשיו, ברוך השם, שכבר לפני איזה 15-20 שנה, היו חברים שקמו, אמרו, אדוני, זה לא, אנחנו פה בעלי הבית, לא הם. והתחילו לעשות טיולים, לקחו איתם נשק, כן, עבדו בהיגיון, בשכל, אבל התחילו לעשות טיולים בימי שישי, הולכים עם נשק למקומות שרגל יהודי, לפי הנהוג במדינת ישראל, לא דורכת שם. והם דרכו שם, והם עשו תיקונים גדולים, והיום אנחנו רואים את הפירות, לא רק של זה, של עוד הרבה אנשים, שאיך אומרים, איך קוראים לגדרות האלה, גדרות אושוויץ, כן, היום יצאנו מיום השואה, קצת קשה, אבל אנחנו לא תכלאו אותנו. ופה היהודי בא לארץ ישראל כדי להיות חירותי, כדי להיות בעל הבית, כדי להיות כובש, כן, כובש, כדי להיות כובש את ארצו, עם לוחם. והיום ברוך השם, הדור הצעיר כבר קיבל סוף סוף את האישור החוקי באמצעות מה שמכונה חוות, ופשוט כל הארץ מלאה חוות. אי אפשר לתאר מה שקורה היום בארץ. הדבר הזה הוא לא איזה טריק צדדי של איזה פוליטיקאי קטן או משהו. פה מדובר על תנועה נשמתית, רוחנית, שיוצאת מהלבבות, פורצת ואומרת שלנו היא. זאת הארץ שלנו, באנו לפה להיות ריבונים. למה זה כל כך חשוב? למה אתה עושה מזה שיעור בבית המדרש? קודם כל, זה מצוות ירושת הארץ, וזה מה שאומר לך ישועות מלכו, שאם אתה לא עושה את זה, זה ביעה רקנית, כאילו באת סתם לארץ, בשביל מה באת לפה? בשביל מה באת? בשביל לשבת גם כן בתוך גטאות, בערים פה, ערים שם, הרי כשאנחנו יושבים בשומרון, על המרפסת של במערב השומרון, מסתכלים מערבה, מה אנחנו רואים? רצועת אורות יפהפייה על הים, ואז פתאום חושך, 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 עד שזה מגיע ליהודה ושומרון, שזה מגיע לבתים של ההתיישבות. אתה אומר, מה קורה חבר'ה? אתם עושים מגדלים, 30 קומות, 36 קומות, 40 קומות, 20 קומות, 25 קומות, מצופפים, מצופפים, מצופפים. מה קרה? למה? למה? הכל פה, הכל בראש, הכל זה באיזה תפיסה מוטעת שיעבוד. טוב, בכל אופן, היסוד של כל זה הוא ברמב"ן. ואני רוצה להגיד, לפני שניכנס פנימה לרמב"ן ככה בזריזות, ניתן איזה הצצה, בשלושה מקומות בשולחן ערוך, הרמב"ן הזה נפסק להלכה, הלכה כרמב"ן. קודם כל זה מופיע בהלכות שבת לעניין אמירה לגוי לרשום הסכם לקניית בית בארץ ישראל בשבת. דבר שני זה מופיע בהלכות עבדים, שאין היום עבדים, אבל בכל זאת, שבזמן שהיה, עבד היה יכול להגיד לאדונו, אדוני, אדוני הנכבד, אתה נוסע לחול, כל הכבוד, אני לא יוצא מהארץ. כן? והמקום השלישי שהרמב"ן נפסק להלכה, זה באבן העזר עין ה', שאישה יכולה לומר לבעלה, עולים לארץ, אתה לא בא? תביא כתובה, אני הולכת. שדבר לא יאמן. ושם הרב ציודה מביא את הפתחי תשובה שם באבן העזר עין ה', את שוט מעיל צדקה שנמצא שם בפתחי תשובה. אתם מוזמנים לראות בפנים, תשובה מדהימה. מה הוא עונה שם, המעיל צדקה? וההלכה היא חד משמעית כרמב"ן. מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן נמצא מקור ה' לפניכם, השגות הרמב"ן על ספר המצוות להרמב"ם, מצוות עשה ד'. דרך אגב, צריך להזכיר, כמו שדיברנו כבר בעבר לא מעט פעמים, שהרמב"ם לא הזכיר את זה כמצווה, למה? כי מצוות יישוב ארץ ישראל, אומר אור החיים הקדוש בסוף פרשת ניצבים, היא מצווה כללית שכוללת את כל התורה. והרמב"ם כתב בשורש הרביעי, בהקדמה לספר המצוות, שהוא לא מציין מצוות שמכוללות את כל התורה. אז לכן הוא לא הזכיר את זה, וממילא בהלכות, נגיד ההלכות שהזכרתי, נמצאות בהלכות של הרמב"ם. נו, אז ברור, כן, זה דבר פשוט שהרמב"ם מסכים שיש מצוות עשה דאורייתא של יישוב ארץ ישראל. אבל הרמב"ן הוא מאוד מפורש. הרמב"ן אומר כך, מצווה רביעית שנצטווינו לרשת הארץ, לרשת זה לכבוש, והורשתם אותה וישבתם, והורשתם זה כיבוש, אשר נתן האל יתברך והתעלה לאבותינו לאברהם, יצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה. כלומר, אנחנו מצווים שלא לתת שלטון לגויים אפילו על גרגר מאדמת ארץ ישראל, וגם לא להשאיר אותה שוממה, צריך לבנות אותה. וזה סיפור מאוד יפה על הרב שמואל בנימין הרלינג, זצ"ל, השם יקום דמו הקדוש, מגדולי התלמידים של הרב צבי יהודה. והרב בנימין, הוא נסע מישיבת אלון מורה, הוא היה מלמד שם, ולקח אותו נהג, הסיע אותו, ובדרך הוא פתאום מצביע על איזה גבעה, אומר לנהג, אתה רואה את הגבעה הזאת? היא לא חוקית. הנהג מסתכל, ככה מציץ, אין שם כלום. אומר לו, אבל הרב, אין שם בתים, אין שם שום דבר, למה הרב אומר שזה גבעה לא חוקית? אין פה גבעה בכלל, אין כלום. אז הרב בנימין אמר לו, נו, זה בדיוק מה שאמרתי. התורה מצווה והורשתם אותה וישבתם בה, לא להשאיר אותה לשממה, ופה אין בתים. אז זה גבעה לא חוקית. גבעה לא חוקית. אז זה אומר פה הרמב"ן, שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה, והוא אומרו להם, והורשתם את הארץ וישבתם בה. כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה, לכבוש אותה ולהתיישב בה, והתנחלתם את הארץ. ואשר נשבעתי לאבותיכם, ופרט להם במצווה זו כולה, בגבוליה ומיצריה. כלומר, הוא גם פירט את כל הגבולות של ארץ ישראל, כמו שאמר, ובואו הר האמורי ולכל שכינה, בערבה, בהר, בשפלה, בנגב, בחוף הים, שלא יניחו ממנה מקום. אפילו מילימטר לא מוותרים על ארץ ישראל. למה? למה? עכשיו, צריך כן להזכיר עוד שהרמב"ן שם אומר שמצווה הזו נוהגת בכל הדורות. מצוות הכיבוש הזאת נוהגת בכל הדורות, לא מפסיקה אף פעם. בכל אופן, והלכה אמרנו בשולחן ערוך היא כרמב"ן. אבל מה העניין של כל מילימטר? ובאמת זה מזכיר עוד פעם את שיחות הרב צבי יהודה ארץ ישראל, במקרה הזה עמוד 260 מקור ו' לפניכם, שגם זה ציטוט מאוד מפורסם, מתוך אותו מזמור י"ט, שיחה ליום העצמאות, שנתן הרב צבי יהודה לפני מלחמת ששת הימים, ואחרי המילים האלה, תוך שבועיים שלושה, כבשו את כל המקומות האלה. אז מה אמר שם הרב צבי יהודה? איפה כל רגב ורגב, כל חלק וחלק של דלת אמות של ארץ השם? וכי בידינו לוותר על איזה מילימטר? וזה שם המשפט של איפה חברון שלנו, איפה שכם שלנו, איפה יריחו שלנו, איפה עבר הירדן שלנו. אז מה העניין בזה? כל רגב ורגב, כל חלק וחלק, דלת עמות של ארץ השם, לוותר על מילימטר, מה רוצה הרב צבי יהודה בהמשך לדברי הרמב"ן? ובעצם מה רוצה התורה? ובעצם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו כשהוא נותן לנו את הארץ לגבולותיה על המילימטר? מה העניין? מה העניין בזה? אז עכשיו שימו לב, כשאנחנו אומרים שאנחנו שולטים על הארץ, אז ארץ ישראל יוצאת מחורבנה. אז קודם כל, הרב צבי יהודה היה אומר שהקשר בין עם לארצו זה ריבונות. כמו בטבע, שקשר בין איש ואישה זה שהיא מקודשת לו. אדם נושא אישה, שם טבעת, נישואין, זאת אשתו. שום אישה אחרת לא מעניינת אותו נקודה. זאת אשתו, רק היא ורק היא. אותו דבר כשיש לך ארץ, קשר טבעי בטבע בין עם לארץ, הוא ריבונות. ככה עם מתחבר לארצו, ריבונות. עכשיו, כשמדובר בארץ ישראל, אז לכאורה פה אנחנו מבינים שיש חשיבות לכל מילימטר, מה העניין? אומר מרן הרב קוק, באגרות הראייה חלק א', איגרת למתת, מקור ז' לפניכם, כל עיר ומקום שבארץ הקודש, יש לו שורש ובחינה בקדושה בפני עצמה. כמו שהעריך בזה בחסד לאברהם, חלק אין הארץ נער י' ג'. חסד לאברהם, זה רבי אברהם אזולאי, סבו של אחידה, זכר צדיקים לברכה. אז בחלק אין הארץ נער י' ג', הוא אומר שבעצם לכל חלק בארץ ישראל, יש חלק מיוחד, שורש בבחינה בקדושה בפני עצמה. וזה דבר עמוק בצורה בלתי רגילה. כלומר, לדוגמה, אם אתה מבטר על אדמת קבר יוסף, ושם על שכם, ונותן לערבים לשבת שם ולשלוט שם, אתה מוותר על אדמה שנמצא בה, ואני אתן רק דוגמה קטנה, כי יש שם עוד כמה וכמה דברים, נמצא בדין הערבות. למה? כי כתוב, הנסתרות להשם אלוקנו, כלומר, מה שאתה לא רואה, אתה לא אחראי, והנגלות, אבל מה שאתה כן רואה, לנו ולבננו, וזה דין ערבות בישראל, שמה שאתה רואה בעיניים, אתה אחראי לו. או, עכשיו, בספר תורה, עלינו ולבננו יש נקודות. אומר רש"י, תדרוש את זה בלי לנו ולבננו. הנסתרות להשם אלוקנו והנגלות. אז אין דין ערבות? למה? אומר רש"י, כי לא היה דין ערבות, שכל יהודי ערב לחברו, למעשה חברו, לא היה דין ערבות בישראל, עד שנכנסו לארץ ישראל, ועמדו במעמד הברכה והכללה, בשכם, בין הר גריזים להר עיבל. כלומר, שכל הערבות הישראלית, איפה היא מתחילה? באדמת שכם. עכשיו, אני לא רוצה להתחיל פה להיכנס יותר מדי, הרי בסופו של דבר, כשהפקירו את המקום הזה, ונתנו לאותו דרוזי, השם יקום דמו, נתנו לאותו דרוזי לגסוס למוות, מחכים שהפלסטינאים יוציאו אותו, פשוט זה היה מעמד כל כך חרפה נוראה. אתם יודעים מה אמרו אחר כך הדרוזים? לאותו ראש ממשלה, רמטכ"ל וכו' וכו'. אתם יודעים מה אמרו להם? איפה הערבות שלכם? איפה הערבות שלכם? ואני לא רוצה, אתם יודעים, הדברים האלה, זה צריך להיזהר כי אנחנו לא נביאים. זה הכל רק מתוך דברי תורה, אנחנו מעריכים שזה כך. ובאמת, מאותה תקופה ואילך, קצת ירדה הערבות. איך? כי בדרום התחילו לסבול מעזה, ובתל אביב יושבים במסעדות, והדרום סובל מקסמים, כל מיני דברים נוראים מעזה, וזה בסדר, לא נורא. לא יוצאים למלחמה כדי שילדים בדרום, בסדרות, בנתיבות, יגדלו כמו בני אדם. לא יוצאים למלחמה. שנקרא, יש מדינת תל אביב ויש מדינת עזה. כשאתה יוצא מחלק מסוים מאדמת ארץ הקודש, השפעה של אותו חלק באדמה, האור, החלק בקדושה שנמצא באותו אדמה, ההשפעה יורדת, יורדת, יש חולשה. עכשיו בא המרן הרב אברהם שפירא זצ"ל, חונה על ידי התלמידים רב אברום, כן, אבל ענק העולם, רב ראשי לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב, שהיה ענק עולם בתורה. אז מורנו ורבנו, הרב שפירא, בספר שנקרא מורשה, עמוד קופעין, שזה ליקוטי שיחות שלו, מקור חטא לפניכם, מביא כך, עותניאל בן כנז. הרי אחרי שמשה רבנו נפטר, היו הלכות שהשתקחו. מי שהחזיר אותם זה עותניאל בן כנז. ידיעה אחת. ידיעה שנייה, עותניאל בן כנז הוא זה שכובש את קריית ספר. כן? שתי ידיעות. עכשיו שימו לב. אומר הרב שפירא, עותניאל בן כנז זכה לרשת את קריית ספר. הוא ביער הערבי נחל בפרשת שלח. על פי דברי חז"ל, שבזמן פטירת משה נשתכחו הלכות מישראל, והחזירן עתניאל בפלפולו. ואותן הלכות שהחזיר עתניאל הן הדברי תורה שהיו קשורים לחבל קריית ספר שבארץ ישראל, ועל כן זכה לירש לכבוש את קריית ספר. זה כבר חברים, זה כבר לא יאמן, זה לא יאמן, ער ונחל, בא ללבוש אשרד, ער ונחל, מדהים, מה אומר? אומר ער ונחל, שימו לב, איך עתניאל בן קנז פתאום הוא הצליח לכבוש את קריית ספר? כי ההלכות שהוא החזיר זה היו הלכות שהן קשורות לאדמה של קריית ספר. לפי זה יוצא שכל חלק באדמת ארץ ישראל הוא מכוון לחלק מסוים בתורה, הוא מכוון לשורש נשמה מסוים בעם ישראל. אם אתה מוותר על חלק מסוים בארץ ישראל, ויתרת על חלק בתורה וויתרת על חלק מהאור של נשמת ישראל. עד כדי כך הדברים מגיעים. וזה מה שהרב ציודה היה צועק, את ארצי חילייקו, את הצעקה הזאת של הנביא. איך אתם יכולים לגעת זה? זה או איזה בובה, הורדת רגל, אין דבר, צחק עם השאר. זה כמו בן אדם, מורידים לו רגל, זה מסכן את כל הגוף, למה? כי זה אורגני. בוודאי כשמדובר בארץ ישראל, שכל חלק מאדמת ארץ ישראל, הוא בעצם חלק בתורה וחלק מנשמת ישראל, וממילא אם יש חלק שאתה לא שולט בו, זה חסר, יש כהות מסוימת של אותו אור, של אותו חלק בתורה ששייך לאותו חבל ארץ בנשמות שלנו ממש. ולפי זה יוצא שכשאנחנו כובשים את הארץ, הריבונות ורק הריבונות, ההתיישבות היא העמקה נוספת. אבל כמו שהמשנה ברורה פוסק על פי הבית יוסף באח ושאר האחרונים, אפילו יושבים בהם ישראל כיוון שהישמעאלים מושלים עליהם, מי יקריא בחורבנם? השלטון, הריבונות, זה מה שמחזיר את הארץ להתחיל להשפיע את אורה, את אור השכינה לתוכנו, וזה מה שהארי הקדוש כותב באוצרות חיים, וגם בשאר הכוונות, שבאדמת ארץ ישראל גנוזה השכינה, וזה מה שכותב האלשיך הקדוש תחילת פרשת בהר, על האמירה בלך לך, שלך לך, שנאמר לאברהם אבינו, זה לך אל עצמך, כי באדמה הזאת גנוז האור של נשמתך. אז כשאתה הולך לאדמה הזאת, לארץ הזאת, לשלוט בה, להיות עליה ריבון, אתה בעצם הולך אל עצמך. אתה הולך אל האור שלך שגנוס באדמה הזאת, כדי לספוג אותו. ואיך אתה זוכה לספוג אותו? כשאתה ריבון, כשאתה שולט. עכשיו שימו להם. יבוא מישהו ויגיד, אבל מה? אתה מדבר איתי על ריבונות, אבל אתה יודע, אנחנו לא שולטים על כל הארץ, אין לנו בית מקדש, אז את מה אתה חוגג? איזה מין ריבונות זאת? משפט פה, זה לא משפט יהודי בכלל, זה משפט של אבות אבותיו של הטורקים ושל האנגלים. מה אתה, מה המדינה הזאת? מה, תסתכל איזה מערכת משפט יש פה. אתם יודעים שהרב הרצוג בקום המדינה, תראו בתחילת הלכה פסוקה על חושי משפט, תראו מה הוא כותב שם. הוא אומר, הם חטפו את ההלם של החיים שלהם כשבן גוריון פתאום הכריז שהוא מאמץ את שיטת המשפט של האנגלים. כותב הרב הרצוג, אומר, איך יכולת להקים מדינה ואז לקחת את המשפט של המשעבדים שלנו ולהפיל אותו על הראש שלנו. איך אתה עושה כזה דבר? החוצפה של בן גוריון היא בלתי נתפסת. פשוט בלתי נתפסת. תארו לעצמכם שהיינו יוצאים ממצרים, ואז משה רבנו היה אמר להם, ועכשיו התרבות שלנו, המשפט שלנו יהיה המשפט של המצרים. אבל שמיד יצאנו ממצרים. עכשיו ברור שזה הולך פה בשלבים, כמו שגם הופיע בנבואת יחזקאל, קודם כל הגוף קם, אחרי זה מפיח רוח בגוף הזה, ואנחנו נמצאים כבר בתקופה של הפחת הרוח, אז הרבה יותר קל לנו כבר להתחיל לראות את האורות, אבל זה היה לא פשוט, זה היה ממש לא פשוט. ואז כאן הדבר הזה, אז מה אתה חוגג את הריבונות הזאת? אז שימו לי, כשישראל ריבונים על הארץ, הארץ מתחילה להוציא את אורה. מה אתה אומר? שיש פה אנשים כמו בן גוריון ששמה לנו על הראש משפט של אנגלים, טורקים, זרק את משפט התורה, רחמנה ליצלן, כן? ואנחנו רואים את התוצאות. כשאתה מסתכל היום על בגץ ואת כל הפסיקות המטורפות שלו, חבר'ה הם כבר בטירוף, בטירוף, הם פוסקים דברים שבן אדם שפוי לא פוסק כאלה דברים, ואתה לא יכול להפיל על החברה הישראלית כאלה דברים טורפים, עוד ועוד ועוד, שוגעים לגמרי. כשאתה מסתכל איך הגענו למקום הזה, פשוט מאוד, לך למקום שבו ירית את החץ. שמה, כשאתה החלטת בסדרי שלטון ומשפט, שאתה מאמץ את המשפט האנגלי, הטורקי וכל הקשקוש הזה, שמה כבר בנית ויצרת את השחיתות שאנחנו רואים היום. אנחנו חייבים להחליף את עצם שיטת המשפט במדינת ישראל, נקודה. בכל אופן לענייננו, אז פה אנחנו צריכים להבין, וזה הרב קוק כותב באיגרת שין יהוד א'. אומר שם הרב קוק, אנחנו רואים מולנו לכאורה חלוצים שביניהם יש גם עוזבי תורה. אומר, ככל שאנחנו נבנה את הארץ, את גופה של הארץ, נביא עולים, ניישב, נחזק את הריבונות, את השליטה שלנו על ארץ ישראל, ככה האור של ארץ ישראל יצא מהאדמה, ויעיר אותנו כולנו. ואז קורה, יקרה, הרב אמר אז, וזה קורה לעינינו, ואני משתמש עכשיו באיזשהו ביטוי של רב שלמה קרליבך, הם פשוט יחטפו את כיף נשמה. האור שיעלה מאדמת ארץ ישראל, כותב כבר אז הרב קוק, ייכנס ללבבות והם עתידים כולם להיות שווי פשע, על ידי תלמידי חכמים שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה. מה אומר הרב? חזרת שכינה לציון זה לא בינארי בשפה מתמטית, זה לינארי. כלומר, זה לא אפס או אחד, זה לא או כן או לא. זה לינארי, זה הולך ועולה, הולך ומתעצם. ככל שאנחנו יותר שולטים וריבונים על אדמת ארץ ישראל, גם לרוחב, גם לעומק, גם באמת, אז ממילא האור יוצא יותר ויותר מאדמת ארץ ישראל, המים החיים נעשים יותר ויותר זקים, ממלאים את הלבבות, ועם ישראל מתעלה ומתעלה ומתעלה. ולכן מה שאנחנו רואים היום מול עינינו במלחמה הזאת, שהתוצאה של המלחמה היא התחזקות מאוד גדולה, נפתחו הלבבות, אורות ממש מאירים בלבבות של עם ישראל היום, כל הדבר הזה לכאורה מה? הרי לא הלכנו לימדנו תורה או משהו. מה קרה פה? התחלנו להילחם על הארץ. איך אמר הרב צבי יהודה, אנחנו צריכים להיות, מצווים להיות עם לוחם, עם שדורש את ריבונותו, כי ריבונותו היא ריבונות השם, לא רק בארץ, בעולם כולו, בהוויה כולה. אז בעצם צריך להבין שהגם, שזה עדיין לא שלטון מלא כמו שצריך, אבל זה שלטון. וזה ועוד איך שלטון. מה אתה אומר? זה עוד לא זה. אנחנו תכף נדבר על זה, יש פה תופעות של מרד פנימי וכל מיני דברים כאלה, יש, עוד אין לנו בית מקדש, המשפט הוא משפט לא יהודי, אמת, נכון? אבל צריך להבין פה את העומק הגדול. ככל שאתה מחזק את השלטון הישראלי בארץ ישראל, מה אתה עושה? אתה פותח את שערי הלב. בישיבות, כשיושבים ולומדים תורה, ככל שהריבונות מתחזקת, מבינים יותר טוב את הדף גמרא. מבינים יותר טוב את שער הכוונות. למה? כי עם ישראל יותר שולט בארץ ישראל. כי השלטון זה גילוי האור של הארץ. ככל שאתה יותר ריבון בארץ ישראל, האור של ארץ ישראל מתחיל לעלות לתוך הלבבות של עם ישראל, ואז התורה היא ברמה אחרת לגמרי, ואז אתה רואה את האנשים באים בצימאון, שאתה רואה אותם פשוט באים, פה זה השיעור, נכנס כזה, לא מבין איפה הוא נמצא, מה זה המקום הזה, מתיישב, מה אתה... אתה בא למקום כשאתה בכלל לא יודע כלום עליו, אתה לא מבין מה, פשוט מאוד. האדמה של ארץ ישראל מאירה היום ללבבות של עם ישראל בעוצמה כזאת, שאנשים פשוט כמו טיל מונחה, טיל מונחה כביכול בלי דעת, קמים והולכים לשמוע תורה. זה מה שקורה היום. זה מה שקורה היום, ואנחנו מצווים שלא לפספס את השעה. צריך לדעת שהרב משולם רטה, פשוט כל מבשר, אומר שהנס ביום העצמאות זה שהם לא פספסו את השעה. הם הכריזו מיד על מדינה ביום שזה היה קריטי, או שאתה מכריז היום או שהלך העסק. ומה זה שהם הכריזו מיד, זה הנס הראשון. והניצחון שבא בעקבותיו, הנס השני. וזה שבא אחר כך קיבוץ גלויות, הנס השלישי. אבל הכל התחיל ממה? מזה שהם לא פספסו את שעת הכושר, את הרגע הזה, שתלמידי הגרא בשער החסד ידעו מסורת מהגרא עוד הרבה לפני קום המדינה, שזה יהיה ביום ה' באייר. זה לא סתם קרה ביום הזה. בכל אופן לענייננו, אומר לנו מרן הרב קוק, מקור תת בורות התחייה י' זין, אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ, תחייה מדינית, עצמאות, למה? כדי להחיות את הנשמה שלנו. תקשיבו לאמת הפשוטה הזאת, צריך להתחיל לסדר את הראש חברים, אנחנו בטוחים שהרי אנחנו יודעים כך ומסכתות וזה, ואנחנו מקווננים, וכנראה שלא לגמרי. צריך תורת הרב קוק בשביל להתכוונן. אומר לנו מרן הרב, אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ, כדי להחיות את הנשמה שלנו. איפה הנבואה? למי זה מציק שאין נבואה? למי זה מציק? תשאלו את עצמכם, זה מציק לכם? הרב קוק כותב שבארץ ישראל זה מום ומחלה מחאבת, שאין לנו נבואה. באורות ישראל פרק תהת. זה מציק לכם? אתם מרגישים את החיסרון? מה הולך פה? אומר הרב, אתה מבין מה זה יום העצמאות? זה יום העצמאות. הגעגועים לתחיית הנשמה הישראלית, כדי להעמיד את ישראל חי. חי. בכל המלאות של אורות הנשמתיים שלו. אנו דורשים לציון. אנו משתוקקים לבנות את הארץ ולהיבנות בה, כדי לקלוט את רוחה ואווירה, להתאחד עם כל החיים המקושרים בה, חיי השכינה. על כן, תורה מרובה, אנו דורשים. עכשיו תראו, לא שמתי את כל הפסקה, אתם מוזמנים לקרוא בפנים ספר אורות, חלק אורות התחייה, פסקה י' זין. על כן, אומר הרב, תורה מרובה, אנו דורשים, הרבה תורה. ולשם כך אנו שואפים לבריאות שלמה ולכוח גופני חסון ואמיץ, מחזקים גם את הגוף. מצוות רבות אנו מבקשים, כל זה בשביל מה? כדי שיהיו לנו די כלים להכיל בהם את האור הגדול של האמונה והאהבה, שיתגלו לנו במלוא מידתם בשובנו לחיים עצמיים, לאומיים, במלוא ובמרום המובן, ברום המובן של מה זה עצמאות ולאומיות ישראל. לשם אנחנו שואפים, לשם אנחנו צריכים להגיע. וצריך להבין שזה, זה, זה. כשאתה נלחם היום לכבוש את לבנון, כמובן, בוא נראה איך הדברים התפתחו, אבל אנחנו בוודאי צריכים להגיע כבר עד הליטני, להזיז את הגבול, לא, לא כמו שעשו אז. איזה מין רצועת ביטחון מטורללת, שלא מתפקדת, יושבים כמו ברווזים, ואומרים לנו היום כבר ניסינו את זה, לא ניסינו את זה, מה שעשיתם אז זה דבר לא יאמן מה שעשיתם. הגיע הזמן להגיד את הדברים על השולחן. יש יהודי שהיה מפקד מאוד בכיר שם, הוא כתב ספר שלם על כל הפשלות, כל ההתנהגות הבזויה שהתנהגו שם ברצועה אז בדרום לבנון. אנחנו צריכים להזיז את הגבול, להזיז גבול, לגמרי, לגמרי. להזיז גבול הליטני. אתם יודעים שבן גוריון, דרך אגב, בוא נדבר קצת בשבחו, הוא ראה את הגבול הצפוני בליטני. מבחינתו זה היה התוכנית. הגבול הצפוני של ארץ ישראל מבחינת בן גוריון, זה היה בליטני. בכל אופן לענייננו, אז אנחנו היום, כשאנחנו נלחמים על הארץ, אתם יודעים על מה אנחנו נלחמים? כשאנחנו נלחמים על אדמה, על שלטון, על ריבונות, אנחנו נלחמים על חזרת שכינה לציון. אנחנו נלחמים על החיים הנשמתיים שלנו, על גילוי האור הנשמתי של ישראל, שיעיר בתורה, בחיים, בכל המערכות הציבוריות, שיעיר את כל העולם. זאת המלחמה. ואני חושב שחוץ מעם ישראל, כל העולם יודע את זה. כל העולם יודע את זה. מה אתם חושבים? הרי המלחמה הזאת אין צודקת יותר ממנה, במובן הכי פשוט של המילה. אז מה הם יוצאים נגדנו? מה זה כל האנטישמיות הזאת? אפשר להגיד, טוב, עשיו שונא ליעקב, הלכה. אבל אתם צריכים לדעת שהם רועדים מפחד. הם רועדים מפחד, והמלחמה הזאת עוד הכניסה אותם לפחד בכלל, למצוקה כבר. למה? משום שהם יודעים שכשעם ישראל קם ומתחיל להילחם על ארצו, כל רגע יכול להופיע נביא. פתיחת שערי הלב הישראליים מתרחשת היום לנגד עיניהם, לנגד עינינו. שזה המשורר אומר, הגדיל השם לעשות עם אלה, קודם הגויים אומרים, ואז אנחנו אומרים, הגדיל השם לעשות עמנו, כידוע האמירה המפורסמת הזאת. זה מה שקורה היום גם. כל העולם יודע שמתרחש פה עכשיו פרק חדש במרכאות בתנך כביכול. כל העולם יודע שיש פה תנועה טקטונית, שכדור הארץ משתנה, שההוויה כולה משתנה לטובה, למעלה. כל העולם יודע. אתם מבינים שהיום מדינת ישראל, כשהיא נלחמת באיראן, כשהיא תוקפת, כשהיא מקרקסת את האיראנים, הרוסים נכנסים לעצבים, למתח, כבר נשלח מכתב, כבר עושים עניינים. הסינים, מאחורי הקלעים, מה אתם חושבים? זה רק ישראל-איראן. זה מזיז את כל הגלובוס. אבל אל תחשבו שזה מזיז פוליטית. זה לא יוהרה פה, זה לא סתם תזוזה פוליטית חיצונית. הפוליטיקה הישראלית היא פוליטיקה של שכינה, היא פוליטיקה של גילוי נשמתי של האור שנמצא בעצמות נשמת ישראל, והוא בא להיטיב את העולם כולו, לטהר את העולם כולו, ליישר את העולם כולו. זה הסיפור האמיתי. עכשיו, אחרי שהם רואים שהריבונות הישראלית עמידה בפני הדברים הכי מטורפים שרק יכולנו לחלום, כמו הטבח ההוא הנורא בשמחת תורה, אז הם מחפשים דרכים של נחשים. לבוא מבפנים ולנסות לקעקע את הריבונות הישראלית מבפנים. אז כבר דיברנו על זה ש5,000 מורים ערבים נכנסו למערכת החינוך היהודית תוך 5 שנים. ומה התגלה לאחרונה? שזה ארגון מסוים שעושה את זה במכוון. ולמה? באמירה מאוד ברורה, לטשטש את היהדות של המדינה. כדי להפוך את המדינה הזאת למדינת כל אזרחיה. הם לא בוחלים בשום דרך. עכשיו, אם אני הייתי מפרט את כל מה שאני יודע, אנשים היו יוצאים מפה, לא יודע, עם ראש ברצפה. אני לא רוצה לעשות את זה. אבל אני חושב שצריכים לדעת היטב שהאויב מולנו נמצא גם בתוך מדינת ישראל ומנצל את הליברליות של בגץ, שזה לא ליברליות, זה איבוד דרך פרוגרסיבי מטורף, לנצל את זה כדי לקעקע את מדינת ישראל מבפנים, שזה הרבה יותר מטיל בליסטי. אנשים נכנסו לממד, לא קרה להם כלום, הבית נהרס, יבנו אותו מחדש, זה נורא, זה היום, זה לא נעים, זה פחות נורא, זה פחות מקעקע את ריבונותנו, מאשר 5,000 מורים במערכת החינוך היהודית. עומד זוג ביפו, אתם יודעים שאנחנו מסתובבים קצת ביפו, עומד זוג ביפו ברמזור. האישה אומרת לבעל, אתה יודע אם הוא חזר מבית הספר? מה? היא אומרת לו, המורה לימד אותו הלכות הרמדאן. אתם מבינים? זו דוגמה קטנה. הרי מה אתם מצפים כשיגיע יום העצמאות? מה אותם 5,000 מורים ערבים שהם אזרחי ישראל ומגיע להם שוויון, בלי אפליה, בלי כיפוח, הכל טוב, רק תסבירו לי, מה הם ילמדו בכיתה לקראת יום העצמאות? עצמאות או נקבה? מה דעתכם? איזה מסר הם יעבירו בכיתה? ובדרך הזאת בלבלים אותנו מבפנים. עכשיו, בא הפסוק ואומר לנו בדברים כפחת, ועכשיו אני אומר את זה בזהירות רבה, עוד פעם, אין פה לא שנאת ערבים, לא גזענות, לא שום דבר מהסוג הזה. יש פה כן עמידה ברורה על זכותנו לשמור על מדינה, על מדינתנו, מדינת ישראל, שבה בארץ ישראל קם העם היהודי, מי שרוצה את אותו מסמך של מגילת העצמאות, קם העם היהודי, זו מדינה יהודית, אנחנו מכבדים, אבל לא התכוונו שאתם תבואו ותנסו לקחת את ילדי ישראל ולסחרר להם את כל הדעת כולה עם תפיסות מוסלמיות. מה אתם מצפים שהוא ילמד? תנ"ך? משה רבנו? מה? שרה אימנו? מה הוא ילמד בדיוק? עכשיו, אומר לנו פה, אומרת התורה בדברים כפחית, מקור יהוד לפניכם, הגר אשר בקרבך, מה זה אשר בקרבך? בקרבך בתורה זה בפנים, מה הכוונה? הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. אני אומר לכם עוד פעם, אני ממש מתאפק. אני אתחיל לספר לכם עכשיו סיפורים, אתם לא יודע איך תעכלו אותם. מה שקורה היום, היום ממש, במדינת ישראל. בכל התחומים שאתם רק רוצים. כל התחומים, דיברנו על חינוך, לא נגענו ברפואה, לא נגענו בתחבורה, לא נגענו במזון, באלף ואלף תחומים שמתנהלת באופן חלקי, לא כולם, לא כולם, יש ערבים הגונים, בסדר, לא כולם, אבל יש המון שבהרבה מאוד מישורים, ממש קריטיים, מנהלים מולנו מלחמה מתוכנו, מתוך תפקידים מאוד קריטיים שנתנו בידיים שלהם, ונתנו בתמימות, מתוך רצון שיהיה שוויון, אבל תראו מה קיבלנו. ואם זה מסכן את ריבונותנו, אז זה פוגע בהתגלות אור חיי ישראל. זה מונע מאיתנו למלא את תפקידנו. ובשביל זה באנו למדינה, לא באנו לפה בשביל מקלט לאומה עמוקה. באנו לפה בשביל לגלות את אור השם שבתוכנו בעבור כל העולם. אז פה אומר, הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה, ואתה תרד מטה מטה, הוא ילבך ואתה לא תלבנו, הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב. אומר רבנו מיוחס, זה גר תושב, שימו לב, זה גר תושב, אחד שנתת לו לגור בתוכך. אבל שימו לב, ובכל מקום קורא אותו הגר, וכאן הוא קורא אותו אשר בקרבך. אומר רבנו מיוחס, המילה הזאת מגלה איפה הבעיה. ללמדך שמאחר שהוא יושב עמך, אתם יודעים מה זה יושב עמך? מורים ערבים במערכת חינוך יהודית. זה. שמאחר שהוא יושב עמך, עמך, אחר כך עולה עליך. וזהו שאמרו רבותינו, כל המכבד את הרשע, סוף שהוא נופל תחתיו. וגם הדבר הזה צריך טיפול. עכשיו, לסיום חברים, אנחנו נמצאים היום ביום העצמאות תשפ"ו, זה לא פשוט. זה לא פשוט. כמו שאמרנו, העולם כולו יודע שמתרחש כאן דבר ענק, וגם אנחנו חייבים לעכל את זה. ושימו לב, שימו לב, כשהיום עם ישראל עומד על במת העמים, הוא העם, אני אגיד את זה בזהירות, כי אין פה עניין של יוהרה, אלא להפך, הבנה של התקופה, ומה זה מחייב אותנו, לעלות על במת העמים בצורה יהודית, שורשית, מכובדת, ולא כאילו אנחנו עוד איזה מדינה נורא מוצלחת. מדינה קטנה וחכמה, עם צבא קטן וחכם, וכל הקשקוש הזה שהביא אותנו לאן שהביא אותנו באותו שמחת תורה. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עומדים היום לפני פריצה אדירה של עם ישראל, להאיר את העולם, להביא את העולם כולו, להבין שכאן נמצא אור וטוב עבור כל העמים כולם. ולא ממקום מיסיונרי, כמו שהרב קוק בעולת רעיאל ויברך דוד, והעוד זה בית המקדש, אומר הרב קוק, אנחנו לא הולכים ללמד אותם תורה, למשוך אותם אלינו, זה לא עובד ככה. אנחנו פשוט בונים את עצמנו. אבל כשהעולם רואה את האור, אז הוא בא ואומר, רגע, רגע, גם אני רוצה, תלמדו אותי. אני אתן לכם דוגמה שהייתה פה על המדרגות של בית הרב, שבאו לי שני זוג מדרום קוריאה, פה, ממש פה, בספסלים האלה. פה בחוץ אני מגיע, בא לפתוח את הדלת, רואה מולי שניים עם עיניים מלוכסנות, בעל ואישה, אחר כך נודע לי בעל ואישה. אז התחלתי לדבר איתם אנגלית, מאיפה אתם דרום קוריאה? אתם יהודים? לא, נוצרים, איזה? פרוטסטנטים? כאילו נוצרים, לגמרי. ומה זה, באמת, אנחנו מאוד צריכים שבאתם, מה הביא אתכם להגיע לכאן? הם אומרים, אנחנו ראינו שיהודים מחנכים את הילדים שלהם, בכל מקום בעולם זה יוצא אותו דבר. עמים שונים, מדינות שונות, שפות שונות, לא משנה איפה, יוצא אותו דבר. אתה תפגוש עכשיו יהודים מפנמה, ואתה לומד דף יומי והוא לומד דף יומי, אתם בשנייה אחת בתוך הדף ביחד. מרחק של, וואו, אלפי קילומטרים. כן? בשנייה אחת, אתה והוא, באותה שפה, אותו דיבור, הוא דואג לך, אתה דואג לו. הם ראו את הדבר הזה, והם אומרים, באנו ללמוד מכם, איך אתם מחנכים ילדים, והם היו יושבים פה על הספסלים ושומעים שיעורים. תקופה, לא מעט זמן זה היה. הבעל והאישה, הוא נשבע ראשון, היא אחריו, אבל היא עוד התמידה עוד. אבל הדבר הזה הוא לא רק פה, הוא קרה בישיבת פונביז', הוא קורה בכלל בעולם. אנשים אומרים, תקשיבו, מה הסוד שלכם? אנחנו רוצים גם כן, רוצים ללמוד, רוצים לדעת, זה קורה. ועכשיו שימו לב שמרן הרב, כן, תיאר את התקופה שאנחנו צועדים אליה, ובזה אני רוצה לסיים בפסקה החגיגית הזאת, לכבוד יום העצמאות הבא עלינו לטובה. תראו איתי יחד מקור י' א' באורות הקודש ד' העלאת העולם פסקה י' א'. מהרה יתקיים בנו, שמעו עמים ירגזון. אתם יודעים מה זה שמעו עמים ירגזון? מה שקורה עכשיו עם הרוסים, אין, חוטפים קריזה, מה הישראלים עושים, בקורבה, איך זה נקרא, בושר, לא זוכר את השם של זה, כן? ובכלל, אומות העולם היום מבינים שמי שרוצה להתקדם היום, צריך להתחבר לישראלים, כן? שמעו עמים ירגזון, מהרה, אומר מרן הרב קוק, מהרה יוסר המסווה מהעולם, וידעו כי עם השם אנחנו, כי יד השם עלינו לטובה. כל ההצלחות האלה, אין להם הסבר חוץ מיד השם עלינו לטובה. הרי בהרבה מדינות אחרות גם ניסו, גם התאמצו. גם חיל האוויר האמריקאי עמד לצידנו, עבד איתנו ביחד. הם איבדו כך וכך מטוסים, רחמנא ליצלן, באמת, שם ירחם עליהם. אצלנו, ברוך השם, בן פורת יוסף. אתה אומר מה זה? יד השם עלינו לטובה. כי ידע כל העולם, כי מרכז העולם ומרכז האנושיות אנחנו, לא ממקום של יוהרה, אלא ממקום של תיקון עולם. כי אמת גלויה ובהירה היא כל התכונה של הנבואה המספרת כל כך בשבח הנצחי של ישראל. כשישעיהו אומר, עמזו יצרתי לתהילתי, ספרו, ונצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם, של שמואל הנביא. כל האמירות האלה הם אמת גלויה ובהירה. יפלו כל מגדלי התוהו, אשר הוקמו על יסוד המערה, הכללה הזאת של הניסיון לבוא ולומר, של עזיבת השם את ישראל. כן? מה שהנצרות ניסתה להגיד אז כשהוקמה, שכאילו האלוהים עזב את היהודים, זהו, נגמר. כן? אז כל המגדלי תוהו האלה ייפלו, וינופצו על הסלע כל סלעי המגור, סלעי ההפחדה, של המאיימים עלינו למור, עמה דאהדרין ומראה לאפה מיני, עם שהסב הקדוש ברוך הוא את פניו ממנו. ידעו כל באי עולם, כי אהבת עולם היא אהבתנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו לנצח נצחים. והיום אי אפשר להתווכח על זה, כן? ידע כל הטבל הנאור עם כל חוכמותיו, עם כל המודרניות שלו, עם כל ספקותיו, עם כל שיקועו החומרי, עם כל מסותיו הניסיוניות, עם כל חופש דעותיו, שאכן אחת היא האמת העומדת לעד. אמת מוחלטת, לא פוסט-מודרניזם, לא פרוגרס, אחת היא האמת העומדת לעד. ואמת זו חקוקה היא במצחה של החיה השמימית המתהלכת על הארץ בתבנית גוי, בתבנית עם ששמה ישראל. ידע כל העולם כי אנחנו הננו סורק כולו זרע אמת, נקיים, תהורים, זרע אמת, וכל יד עמל ותלאה, כל ניסיון של מחריבים למיניהם וכן הלאה, תקצר מלהפריע את תחייתנו וגאולתנו. וידעו ויכירו, כי צור ישראל מושיענו וגואלנו אביר יעקב. כלומר, הקדוש ברוך הוא הצור פה. הוא האביר והחזק. החוזק הישראלי הוא פשוט מאוד חוזק אלוקי. כי כמו שמופיע מלחמת עדיין שם, הקדוש ברוך הוא אומר להילחם מלחמת נקמת ישראל, ומשה אומר נקמת השם. אז מה זה? אומר רשי, כי הנלחם בישראל נלחם בהשם. וזה בדיוק מה שקורה כעת. הקדוש ברוך הוא לבוש אפוד קרב צהלי, נשק צהלי, יוצא בתוך ביחד עם החיילים שלנו ונלחם באויבינו. ותדעו לכם שככל שמפקדי צהל יתיישרו יותר ויבינו יותר שצריך להפסיק לגמרי לסכן חיילים. לגמרי. להפסיק לגמרי לסכן חיילים. מצור, הודעה, מי שרוצה לצאת שיברח מהצד הזה, יש לכם 24 שעות, מי שלא יצא, השמדה ושלום, בלי לסכן ציפורן של חייל. צריך לשמור את חיילי ישראל, וצריך להיות עם לוחם שלא מפחד, נלחם על עצמאותנו, כי עצמאותנו, שלטוננו, ריבונותנו על הארץ, היא, כמו שראינו במשנה ברורה על פי בית יוסף בהכשר האחרונים, היא בעצם גאולת ישראל, היא חזרת שכינה לציון, היא פותחת שערי הלב, וכמו שאומר לנו מרן הרב קוק, אנחנו רוצים, אנחנו שואפים לתחיית האומה ותחיית הארץ כדי להחיות את הנשמה שלנו, כדי להעמיד את עם ישראל חי. חזקו ואמצו.